ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ויקרנו לבן יגר סעדותה ויעקב קרא לו גלעד. הרי במשך כל 20 שנה שיעקב גר עם לבן הוא מסתום דיבר איתו ארמית, והתורה לא טורחת לכתוב כל דבר איך אמר בארמית ואיך מתרגמים את זה לעברית. התורה ישר כתבה לנו תרגום עברי של כל מה שיעקב ולבן דיברו ביניהם. ובכל זאת כאן תרחה התורה לכתוב שלבן קרא לגל הזה יגר סעדותה ויעקב קרא לו גלעד. אז צריך להבין מה התורה רומזת כאן. גם כשיוסף ומשה רבנו מדברים עם פרעה מלך מצרים, מסתום מדברים אליו מצרית, התורה הוא עונה להם במצרית, התורה תרגמה לנו ללשון הקודש כל מה שהם דיברו, אבל הם דיברו במצרית, והמבין יבין לבד שהם דיברו במצרית והתורה תרגמה לעברית. אז למה כאן התורה תורחת ואמר שלבן קרא לו יגר סעדותה ויעקב קרא לו גלעד? אולי מותר לומר שזה לרמוז שזה אחרי 20 שנה שיעקב בארם נהריים, מסתום כבר שולט היטב בארמית והוא כעת מתפייס עם חותנו, בכל זאת הוא לא מוותר על השימוש בלשון הקודש, לפחות כלפי משפחתו. עם לבן הוא מדבר מסתום איך שלבן מבין, אבל בינו לבין עצמו ועם משפחתו הוא מדבר בלשון הקודש. לראות כמה זה חשוב השימוש בלשון הקודש, לא לוותר על לשון הקודש. אחר כך כשישראל ממצרים, אז הרי זה אחד מארבעה דברים שבשבילם נגלו ישראל ממצרים, שלא שינו את לשונם, ששמרו על לשון הקודש. ודאי גם כן עם הנוסקסים המצרים הם דיברו במצרית, אבל בינם לבין עצמם שמרו על לשון הקודש. זה חשוב לדבר בלשון הקודש. לשון הקודש יש בה קדושה, כל לשון משפיעה על האדם לפי ענייניו. לשון הקודש יכולה להשפיע קדושה על האדם אם הוא מנצל אותה כראוי. ילדותי גם לא רק הדתיים אלא לא דתיים היו מקפידים יותר על עברית, עברי ידבר עברית. היום כבר למכולת קוראים סופר ועוד מילים דואזיות שהשתרשו אצלנו, אבל פעם היו מקפידים יותר. אבל אנחנו שומרי התורה ודאי צריכים להשתדל לשמור על לשון הקודש. כמובן יש גם רשעים גמורים שמדברים לשון הקודש, אבל לצדיקים יקחי גלילי קדושה, כמו שאר המתנות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו שבת, יום כיפור, עוד ימים קדושים. למי שמקבל אותם, מי שמקיים אותם כראוי, הם משפיעים שפע קדושה העליונה. למי שמחלל אותם חס ושלום, אז הם שם המוות. השם נתן לנו את ארץ ישראל ואת הר הבית והמקומות הקדושים, אם אנחנו ניגשים להם כראוי הם משפיעים עלינו קדושה. מי שמשתמש בהם לא כראוי, אז להפך, התורה מאיימת שישמרו לכם פניפתי ובכם אז וסרתם ובדתם, כי ארץ ישראל מקיעה את יושביה כשלא מתנהגים כראוי. אז אותו דבר שהוא מתנה מאת השם, אבל הוא גם הופך להיות תביעה אם לא משתמשים בו כראוי. ודאי אפשר להיות צדיק גמור גם בחוץ לארץ, אפשר להיות רשע גמור בהר הבית. טיטוס בקודש הקודשים היה רשע גמור, ולהבדיל הגר"א והרמב"ם בחוץ לארץ היו קודשי קודשים. תלוי באדם איך הוא מנצל את הדברים. בכל זאת אילו היה הגר"א זוכה להיות בארץ ישראל היה עוד יותר גדול ממה שהוא. הרמב״ם בפירוש המשניות למסכת אבות כותב שיש זקנים שמשבחים כל שיר אם בלשון הקודש קמים מהתוכן לא כל כך על רמה, ומגנים כל שיר, אם הוא בערבית, זאת הייתה הלשון המדברת אצלם, מגנים כל שיר בערבית, אפילו אם יש בו דברי חוכמה. והרמה אומר שלא כך ראוי להיות. פירוש המשנה בעצמו הרמה כתב בערבית, זה רק אצלנו מתורגם, אבל הרמה כתב פירוש המשנה בערבית, שלא כך צריך להתייחס לדברים. שיר עם דברים, דברי תורה או דברי חוכמה, הוא משובח בכל לשון שיהיה. אם הוא בלשון הקודש, הוא עוד יותר משובח. ושיר עם תוכן שלילי, הוא גרוע בכל לשון שיהיה. ואם הוא בלשון הקודש, הוא עוד יותר גרוע. כך צריך להיות היחס אל הדברים. אנחנו צריכים לשמור על לשון הקודש, אבל להשתמש בה כדי שתשפיע עלינו קדושה, לא כדי שתהיה חס ושום כתרוג עלינו, אלא כדי שתגרום לנו קדושה, להשתמש בדברים הנכונים. חז"ל אמרו, בחושך זו מלכות יוון שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזרותיה. אבל עוד לפני שיוון גזרו גזרות, היה עוד דבר יותר לפני כן שגרם חושך, וזה שתלמו היה מלך, שגם הוא היה ממלכות יוון, תרגם את התורה ליוונית. חז"ל קבעו על זה תענית בזמנו, מזכירים את זה במנהג אשכנז בסליחות של עשרה בטבת. מה היה שם? הוא אסף 72 חכמים, הושיב אותנו כל אחד בנפרד, לא היה טלפון בחדרים שלהם, כל אחד יושב במקום נפרד, לא יכול להתקשר עם חבריו, ונותן להם לתרגם את התורה ליוונית. כדי שלא יוכלו לתאם ביניהם, ובכל זאת השם נתן בליבם דעה, וכולם עשו אותם השינויים בתורה, מקומות שלא תרגמו מילולית, מפני שיכולים לגרום לטענות מצד תלמי. אז נתן בליבם ועשו כולם אותם השינויים בתרגום של התורה היוונית. אז היה נס גדול שם. ובכל זאת חז"ל קבעו תענית על הדבר הזה. למה? על עצם התרגום של התורה ליוונית. מה זה נורא כל כך שמתרגמים את התורה ליוונית? כשהיא בלשון הקודש, אז אתה יכול יותר להבין את דרשות חז"ל מייתור של פסוקים, ראשי תיבות, גימטריות, כל מיני דברים של שתלויים בלשון הקודש, שאינם כשאתה מתרגם את התורה ליוונית. אבל יותר מזה, על ידי זה שהיהודים ילמדו את התורה ביוונית, אולי יפסיקו בכלל ללמוד לשון הקודש וללמוד תורה שבעל פה וכל מה שמסתעף. זה באמת מה שקרה במצרים, שהיו יהודים שלמדו את התורה ביוונית ויותר לא למדו. באותה דרך נקטו המשכילים אחר כך, בהתחלת הפורענות שלהם, לתרגם את התורה לגרמנית. לכאורה זה דבר יפה מאוד שיהודים שלא יודעים כל כך טוב עברית יוכלו לקרוא את התורה בגרמנית. אבל הרעיון שהסתתח אחרי זה שעל ידי יהודים לא ילמדו בכלל לשון הקודש. אם לא ילמדו לשון הקודש, הרי לא יוכלו ללמוד משנה וגמרא וכל שאר הספרים הקדושים. אחר כך הם גם תרגמו את התפילה לגרמנית, הנהיגו שהתפללו בגרמנית, ולאט לאט הם עשו את הכל, החליפו את כל תרבות ישראל לתרבות העמים, עד כדי כך שהגיעו לזה שאמרו שבשבילנו ברלין היא ירושלים, מחקו מהתפילות כל זכר לציון וירושלים, הכל מאותה שיטה של התבוללות בעמים. היה אז אדם גדול שאמר שהקדוש ברוך הוא ישלם מידה כנגד מידה, שאם עוקרים את ציון ומכניסים בתוכה במקומה את ברלין ורוצים להידמות לגרמנים, לגויים, אז תצא מברלין תורה חדשה שטוב שביהודים הרוג, וזה ראינו שהתקיים רחמנא ליצלן בשנים של השואה, התורה הזאת של גרמניה, שטוב שביהודים הרוג. זה בא מפני שרצו להתבולל בגרמנים, להידמות לגרמנים. הרפורמים באמריקה השתדלו להידמות לאמריקאים, כמובן הם ראו כבר שברלין היא לא כל כך ירושלים בשבילנו, אבל השתדלו להידמות לאמריקאים. אלא מה, כשכאן בארץ גברה יד היהודים, אז הם היו בעד היהודים, אבל אם חס ושלום ביום מן הימים תגבר כאן יד הערבים, אז הם ישכחו בכלל מציון וירושלים. השיטה שהם להתחבר עם מי ששולט, השיטה הזאת היא לא חדשה, היא השיטה של צדוק ובייטוס, גם כן הצדוקים ובייטוסים להתחבר עם מי ששולט. היוונים פתרתם הייתה להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך, אז קודם כל להשכיחם תורתך. הכוח של היוונים רצו את התורה, אבל רצו אותה ביוונית. הרוח של יוון הריצה את היופי ואת הכוח, זה מה שעמד ביסוד הרוח היוונית, לא הקדושה של התורה ועבודת השם וכדומה. היה להם גם עבודה זרה, אבל גם יופי וכוח היו בעצמם עבודות זרות, אם אפשר לומר כך. רבי יהודה הלוי כתב גם על החוכמה של היוונית, שהיא חיצונית, שאין בה פריקים, פרחים. בחיצוניות יוון הייתה יפה, עד רבה חזל אמרו שיופיותו של יפת תשקול בעולי שם, אבל פנימיות לא הייתה לה, הייתה לה רק חיצוניות. החשמונאים הראו שהפנימיות מנצחת, מסעות הגיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים, השמן הטהור של החשמונאים ניצח את הפילים של יוון. חשבתי על זה, למה הנס נעשה דווקא בשמן טהור? כמובן הרב הסביר שמה שאנחנו עושים חנוכה זה לא בעיקר להודות על הנס של השמן הטהור, על זה שהשמן דלק שמונה ימים, זה קיום מצווה. קיום מצווה לא עושים יום טוב של שמונה ימים, אנחנו עושים את השמונה ימים על זה שיצאנו מעול יוון לאפשרות לקיים תורה ומצוות, לאפשרות ללמוד תורה, על זה אנחנו עושים חנוכה, לא על זה שהשמן דלק שמונה ימים. השמן שדלק שמונה ימים היה רק לרמוז מהשמיים שיעשו את החנוכה שמונה ימים ושידליקו נרות בחנוכה, אבל לא שזה עיקר הנס. עיקר הנס זה מה שיצאנו מעול יוון, מעול של מלכות כופרת ועובדת עבודה זרה, למלכות חשמונאי, שאפשר שוב ללמוד תורה, לקיים מצוות. ברוך השם, לולי בית חשמונאי לא היה היום חס ושלום אף יהודי שומר מצוות בעולם. ודאי שעל זה אנחנו צריכים להודות להשם. אבל חשבתי למה הנס נעשה דווקא בשמן טהור, כי דברים אחרים הם חיצוניים. שיש מנורה, למשל לא נעשה לחשמונאים נס שתהיה מנורת זהב, למרות שהמצווה היא שיהיה מנורת זהב, בכל זאת לא נעשה נס, אין מנורת זהב, ידליקו במנורת ברזל. אז יש סוברים שהיה גם אפשר להדליק בשמן תמי, זה דיון גדול בפוסקים, אילו לא היה שמן טהור, אם היה אפשר להדליק גם בשמן תמי או לא, אבל לקדוש ברוך הוא רצה דווקא לעשות את הנס בשמן טהור. למה? מפני שטהרה זה עניין של פנימיות. את ההבדל בין זהב וברזל גם גוי מבין, אבל את ההבדל בין טהור וטמא גם במיקרוסקופ לא תוכל לראות את ההבדל בין טהור וטמא, זה רק בפנימיות הדבר. אז התורה רצה להדגיש, וחז"ל רצו להדגיש דווקא את העניין של ניצחון הפנימיות, לא של החיצוניות. זה נכון שמי שיכול יעשה חנוכיה יפה, זה כלי ונביאו, זה יפה מאוד, אבל העיקר זה לזכור את השמן הטהור. אמנם אין לנו היום שמן טהור, אנחנו לא מדליקים בשמן טהור, אבל לזכור שהנס נעשה על טהרת השמן. מוצאים באמת בגמרא בכמה מקומות שבסוף בית שני אנשים שלא היו מקפידים כל כך על תורה ומצוות, אבל עניין של טומאה וטהרה היו מקפידים. ואולי בגלל זה, בגלל שראו את הנס שנעשה בשמן הטהור, אז הקפידו יותר על עניין של טומאה וטהרה מאשר על שאר מצוות הטהור. זה כמובן לא היה בסדר, היו צריכים להקפיד יותר על מצוות אחרות, אבל ראו את הנס שנעשה בזה, אז זה לקח אותם, הקפידו על טומאה וטהרה, גם אם לא הקפידו על מצוות אחרות. הקדוש ברוך הוא רצה להראות את הפנימיות, את הניצחון של הפנימיות, שהניצחון בא לו מפני שהחשמונאים היו גאונים בתכנון צבאי או משהו כזה, אלא מפני שהיו תוארים, מסרת תמאים ביד תוארים. מפני שהם היו תוארים, יכולים יכלו להתגבר על הצבא היווני. ראינו גם בדורות שלנו מלכות שהייתה כולה חיצוניות, מלכות האדומה של רוסיה, שדיברה גבוהה גבוהה על שלום, כמו אדום הראשון, דיברה על שלום ועל שוויון ודברים יפים, והיו הגנבים והגזלנים והרוצחים הגדולים בעולם. אנחנו צריכים לדאוג לפנימיות, שעם ישראל ייבנה על ידי פנימיות. נכון שטוב שיהיו לנו גם גיבורים, אבל לא זה העיקר, העיקר זה הפנימיות, העיקר זה לומדי התורה, קיימי המצוות. הניצחון על היוונים זה הושג על ידי אלה שנהגו על קידוש השם בימי גזירות היוונים. החשמונים אחר כך היו עמקי בפטיש, אבל הניצחון הראשון הושג על ידי כל אלה שנהגו על קידוש השם בימי היוונים, על ידי הפנימיות שלהם נגד החיצוניות היוונית, המסירות נפש לתורה ומצוות. גם היום אנחנו הרי צריכים הרבה תשועה מאויבים, גם היום צריך לדעת שהעיקר זה עם הכל כל יעקב בבתי מדרשות, אז אין הידיים ידי עשיו שולטות, שעיקר הניצחון של עם ישראל תלוי לא בצבא, לא בפיקוד העורף, אנחנו עם קשי עורף בין כה וכה, הפיקוד העורף שלנו זה הדלת של התפילין, זה פיקוד העורף האמיתי. אנחנו צריכים להתחזק בתורה, במצוות, בלימוד, בישיבות, בתפילה, הקדוש ברוך הוא יעזור לנו נגד כל שונאינו, שזה לא רק הערבים, זה שאר העולם גם די אדיש. אם נופלים כאן טילים רק מזיחים אותנו, לא למקום חס ושלום בגויים, אבל כשנופלים כאן טילים זה לא מדאיג אותם במיוחד. אנחנו צריכים לדעת שיש לנו שומר ישראל, רק עזרה שלא יכולה להועיל לנו, לא עזרה אחרת, הכל תלוי בפח השמן הטהור שאצלנו, בתורה, בתפילה, עד כמה שהם בקדושה ובטהרה, השם יילחם לנו ונצליח, בשם השם נעשה ונצליח.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.